המשך המסר הוא האחרון, שאלות ותשובות. מי שלא שמע את החלק הראשון, אפשר להקיש 8 לשמוע את החלק הקודם, ואחר כך לשמוע את החלק הנוכחי. החלק של השאלות והתשובות מתקשור הוא האחרון, מיום ט"ז בניסן תשע"ה. הצדיק עבד. שאלה, בעבר כאשר צדיקים נפטרו אמרתם שזה נותן לנו עוד קצת אריכות, עוד פסק זמן, אפשרות לעשות תשובה. אבל עכשיו עם הסתלקות הרב זצ"ל קרה אסון בעת הלוויה. אברך אחד נהרג, רחמנא ליצלן, ובנוסף עשרות נפצעו, השם ירחם. האם תוכל להגיב ולהתייחס לזה? תשובה, ברור מאוד, זה ברור מאוד. הרב שמואל היה יהודי מעל ומעבר. הוא עוד החזיק אותנו, את כולנו. הוא אהב את כל עם ישראל. הוא היה שייך לכל עם ישראל. וזה החזיק אותנו. זה עוד נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה יותר בקלות יחסית. אבל נגמר הזמן. הגאולה לא יכולה לחכות לנצח, ברוך השם. ואז הגיע הזמן שהוא היה צריך לעזוב את העולם, כי היהודי צריך להחליט בעצמו לחזור לקדוש ברוך הוא. והקורבנות האלה, זה בא להראות לנו שזה לא יהיה קל, ושיהיו קורבנות, יהיו קורבנות, ושאנחנו לא נקיים. אנחנו לא מוכנים כל כך בקלות. יש לנו עדיין ויכוחים בינינו על שטויות, על כיסאות בכנסת, ממש על שטויות. ואנחנו מדברים לשון הרע אחד נגד השני, ואני לא מדבר על רמה קטנה, אני מדבר על רמה גבוהה, בגדול. אנשים גדולים, הסקנים גדולים, שנלחמים אחד עם השני. על מה? על מקום עם הציונים, עם הרשעים, עם הערב רב. אנחנו יודעים שכאשר הבבא סאלי הלך מהעולם הזה, הוא לקח איתו 4 צדיקים. 4 צדיקים הוא לקח. כשהם חזרו הביתה, הייתה תאונת דרכים, והוא לקח איתו 4 צדיקים. ולמעשה, הבבא סאלי זצ"ל, הוא היה מבין הראשונים שמהקבוצה הזאת. והוא לקח איתו את הצדיקים האלה, כדי שהבן אדם היהודי יגיד לעצמו למה הם הלכו. בסדר, הצדיק, הוא היה זקן, הוא הלך, הוא עשה את שלו. אבל למה הם? למה הצדיקים האלה הלכו? והם היו ידועים כצדיקים, כולם. והם היו אשכנזים, והם היו חסידים. חסידים של הבבא סאלי זצ"ל. וזה בגלל שיהודים לא שמים לב. הם היו קוברים את הרב שמואל, ושוכחים מזה אחרי כמה ימים, חוץ מאלה שמאוד קרובים אליו. אבל אם מתרחשים כאלו טרגדיות, כמו שיהודי אחד ממש נהרג, ויהודי שני במצב קשה ביותר, ויהודי שלישי גם כן פצוע קשה, לפי מה שאומרים, יש כ100 פצועים, השם ירחם, אז היהודי עוצר וחושב, מה זה אומר? ואני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שאם אתם לא תקבלו את המסר הזה, גם לכם יהיה מוות. צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, חיים או מוות. זה הגיע לנקודה הזאת. ממלחמת העולם השנייה עד היום, אמנם כאן בארץ הרבה נלחמו וכולי, לכן זה היה פחות מאשר בחול. אך בחוץ לארץ זה היה עוד יותר. חיו חיים של רגיעה, של כל מיני התעסקויות עם גשמיות וכולי. והשם שלח לנו מחלות קשות, לא עלינו, שאנשים נפלו כמו זבובים. ולמרות זאת, היהודים לא רצו לראות ולא רצו לדעת. וזה קרה אחד אחרי השני, אבל לא רצו לעזוב את הגשמיות. לא רצו להתקרב להשם, אפילו שהם קרובים להשם כאילו, אבל הם היו קרובים לעגל הזהב. אבל זה לא עבד, זה לא עזר להם. אז השם התחיל לקחת את גדולי הדור שלנו, וזה לקח הרבה שנים, אחד אחרי השני, עד שמישהו פתאום התחיל להסתכל, היי, מה קורה פה? אחד אחרי השני נעלמים מאיתנו. ואלה שבאים במקומם, הם לא קרובים לכוח ולחשיבות של אלה שהלכו, עד שכיום אנחנו ממש יתומים. אין לנו רב אחד, גדול אחד, שהוא גדול של כל עם ישראל. אין אחד. אין אחד שיש להם את השכל, את האהבת ישראל, את הקרבה להשם של אלו שהלכו. ולכן הייתה כזאת התרגשות כשראו סרט קטן במשך אולי דקה שמראים את החפץ חיים. יהודי אמיתי שהסתכל על זה בכה. הוא רצה לבכות, כי עד שהדמעות באות זה כבר נגמר. אבל לראות אותו, את הגדול הזה, את היהודי הענק הזה, בגובהו הקטן לעומת אלו שהלכו לידו, אבל הוא היה גדול מכולם. הוא היה יהודי כל כך קרוב לאמת, האמת שאנחנו אפילו לא יכולים להבין. לראות אותו ממש הולך על הרגליים שלו, נושם והולך, זה מרגש מאוד. ומי שיכול היה להתרגש מזה ואפילו לבכות מזה, זה יהודי אמיתי. שאלה, הרב אוזנר סימל סוף תקופה, מסורת שנגמרה. היום זה גם היורצת של הבבא מאיר וצל, שהוא היה מאוד קשור אליו. תשובה, בוודאי, הוא היה שייך למה שפעם היה, אבל גם פעם כשזה היה, היה עם הרבה הרבה בעיות, והרבה אנשים ירדו מהדרך. נשאר רק גרעין, ממש גרעין קטן. ועם כל החסידים שיש היום, גם מתוך זה יש גרעין קטן. כן, זהו. כאלה כבר אין. זה לא קיים. גם לא מהמשפחות שלהם. לא קיים מה שאיבדנו. אלה שנשארו, אין להם את הכוח שאנחנו נסתתר מתחת הכנפיים שלהם. וכמו שאמרתי, כל יהודי חייב לחפש את הדרך שלו. שאלה, הרב נפטר בגיל 102, שזה בגימטריה אמונה, וגם ליל הסדר זה הלילה של חיזוק האמונה. תשובה, בכל דבר שקורה יש גימטריות מכל הכיוונים וכל מיני סימנים שמוכיח את זה. בואו נדבר ישירות, לא צריכים הוכחות. זו עובדה שכל אחד יכול לראות. או שנאמין ונבטח בהשם, או שלא. אם נבטח בהשם, נאמין ונבטח בהשם, נחיה. אם לא נאמין ונבטח בהשם, לא נשאר, חס ושלום. שאלה, בספר יערות דבש, בדרשות רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל, מובא כמה פעמים שמטרת ההספד זה להביא את השומעים להתעורר לתשובה, ובכך לעורר את זכותו של הצדיק לסייע להם לשוב אל השם. הדבר הזה נשכח בשנים האחרונות. מדברים על המעלות, על ההפסד, אבל כמעט לא מדברים לחזור בתשובה, לא נשארים עם כיוון מעשי. תשובה, לכן אני יכול רק להגיד שאין אחד היום שמסוגל להחזיר את עם ישראל בתשובה. כל אחד צריך להחזיר את עצמו בתשובה, וכשיגיע המשיח בעזרת השם, הוא ישלים את זה כשהוא יתגלה. שאלה, אבל כתוב שזה אליהו הנביא יעשה, והשיב לבבות על בנים. תשובה, נכון, זה הכל תהליך אחד. שאלה, מנחם אמר בפעם הקודמת, אתם תראו מה שיהיה בפסח. האם הכוונה למה שקרה עם הרב אוזנר זצ"ל? תשובה, אני לא יודע אם הכוונה לזה. אני יודע שזה משהו עצום, מה שקרה עם הרב אוזנר זצ"ל. וכדי להדגיש את זה, הוא לקח איתו קורבנות. קורבן אחד לפחות, אם לא יותר, ועוד פצועים רבים. שאלה, ועוד יש לנו 5 ימי פסח לפנינו. תשובה, נכון, ואחרי זה שוב אני חוזר, תהיה ירידה חדה ביותר. שאלה, במה תתבטא הירידה הגדולה הזאת? תשובה, זה יתבטא קודם כל במלחמות גדולות. זה יתבטא בפחד עצום, וזה יתבטא בזה שאי אפשר יהיה לסמוך על אף אחד, על אף מדינה. יפחדו לעלות במטוסים, יפחדו לנסוע באוניות, יפחדו ויפחדו ויפחדו יותר ויותר. שאלה, כבר עכשיו פוחדים. טייס התרסק בכוונה עם המטוס שלו. פעם אמרתם שיגיע הזמן שבו יאבדו את כל המבטחים, ולא יוכלו אפילו לסמוך על ההיגיון האנושי. תשובה, נכון, זה יהיה עוד יותר גרוע. ואנשים יפחדו ממש. הם עדיין עולים על מטוסים, אבל פחות, ופחות בשמחה. ויותר שמחים כשמגיעים כבר אל היעד. פעם היו נהנים יותר מהטיסה עצמה. עכשיו רוצים כבר להגיע. זה לא פשוט. שאלה, האם הירידה הזאת תתבטא גם כן בירידה רוחנית בתוך המחנה שלנו? תשובה, המצב הרוחני ככה. יהיו כאלה שיעלו מזה ויקבלו אומץ להשתחרר מן השטויות, ויהיו כאלה שירדו עוד יותר. להחזיק בחבל. שאלה, מהי המשמעות של הביטוי צריך להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא? האם הכוונה לחשוב על הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה? תשובה, אם אנחנו חיים בתוך העולם הזה שלא נדע, אז קמים בבוקר, מתחילים מיד לחשוב מה אני עושה בעבודה היום, אני צריך ללכת לפה ולשם, או יש לי איזה עבודה שאולי אני אקבל קצת כסף, ובערב אני ואשתי או לא יודע מי עוד צריכים ללכת לחתונה, וצריכים לסדר את הפאה, וצריכים לעשות את זה ופה ושם, וזה אומר שכל היום עסוקים עם שטויות. האם זו בעיה בשביל היהודי להיות עסוקים עם השם? הוא קם בבוקר, אומר, קודם כל, מודה אני. אחר כך הוא נוטל את ידיו, אחר כך הוא רוחץ ידיים, וכולי וכולי, והוא אומר את הברכות, ואחר כך הוא הולך להתפלל. וגם אישה, אותו הדבר. היא לא הולכת מהבית להתפלל, היא מכינה את הילדים לבית ספר, דואגת להם לסנדוויצ'ים וכולי וכולי, זה הכל עבודת השם. ואנחנו, יש לנו תוכנית לאורך כל היום להיות רק בעבודת השם. זה לא כולל ללכת לראות סרט באינטרנט. זה לא כולל ללכת לחתונות מפוארות עם שטויות. ואם ללכת לחתונה, אז זה בשביל לשמח חתן וקלה, אבל לא בשביל כל מיני שטויות אחרות. ולא צריכים כל דבר שיש לנו להפוך את זה לבידור, לבידור שדומה לחילונים, שזה עושה אותנו עסוקים עם תסרוקות ועם בגדים וכולי וכולי, וסרטים מכל הדבר הזה, שבסופו של דבר גברים רואים איך שנשים רוקדות וכולי. אנחנו, אם אנחנו יהודים אמיתיים, צריכים לעשות פשוט מה שכתוב בתורה, מה שאנשים תמיד היו עושים כשהם היו קרובים להשם. קמים בבוקר, אומרים מודה אני, נוטלים ידיים וכולי וכולי, הולכים לבית כנסת להתפלל. אם יש עבודה, אז עושים את זה, אבל אומרים תהילים ועושים כל דבר להישאר עם הקדוש ברוך הוא, ולא להיות מושפע מהתינופת שמסביב בכל מקום. אלה שגרו בשטטל בעיירה כמעט לא ראו תינופת. הם ראו רק אחד את השני, כשכל אחד רץ לבית כנסת וכל אחד מתפלל. ואפילו באירופה, בהרבה מקומות שהיהודים היו עובדים, אבל ברגע שגמרו את העבודה, רצו ללמוד תורה, ואנשים שלהם סמכו עם זה. זו הייתה תקופה, אבל היצר הרע נכנס, נכנס וקלקל אותנו. וזו הבעיה. היצר קלקל אותנו. פה ושם חיינו כך בגלות, אבל כל פעם הוא הוריד אותנו, היצר הרע. בכל פעם הגויים או שהם נתנו לנו קצת יותר חופש, או שלא משנה מה, כל מיני דברים. והדבר הזה, החיים האלה נעלמו שזה כבר כמעט לא קיים. לפחות לפני מלחמת העולם השנייה זה היה קיים בכל מיני שטטלך, אבל היום לא קיים בכלל. אפילו באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, רוב האנשים היו מחללי שבת, רוב היהודים, אבל בכל אופן היו ישיבות מפוארות רוחנית, ישיבות גדולות, לא גדולות לעומת האוכלוסיה באירופה, אבל היו יהודים אמיתיים שרצו באמת אך ורק ללמוד תורה. ואנחנו יודעים שכל אלו הלומדים מישיבת מיר שהגיעו לשנחאי, מכולם רק בחור אחד נפטר שם בשנחאי, וזה רק מראה כמה שהם היו צדיקים. אפילו הסינים האלו ידעו שהם צדיקים. כשאמריקאים התחילו להפציץ שם את שנחאי, אז רצו לחפש את התלמידים של ישיבת מיר ולעמוד לידם, כי ידעו שהפצצות לא תיגענה בהם. צדיקים גדולים היו, אבל רוב הצדיקים באירופה הלכו עם הרשעים, ומעטים מהצדיקים שרדו. וביניהם הצנזר רבה, זכר צדיק לברכה, שאיבד את כולם והקים מחדש חסידות, והבובוב רבה זצ"ל עם אותו סיפור וכולי וכולי, ואסף מרבה זצ"ל והיו עוד. אבל בכל אופן הערב רב נכנס והוא מקלקל כמה שיכול. תמיד הם קינאו בנו ואף פעם לא עזבו את העבודה זרה של מצרים, אז לכן אנחנו היהודים האמיתיים חייבים לחזור לחיים כאלו, שמהבוקר עד הלילה, ומהלילה עד הבוקר אנחנו חייבים לחיות לפי התורה. זה הכל, פשוט מאוד. שאלה: אנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר, הכנה לחג השבועות. בשבועות אנחנו אמורים להגיד נעשה ונשמע ולקבל את התורה. האם המשמעות של הנעשה ונשמע, לפי מה שאתה מגדיר, זה שאין לנו שום רצון בחיים, רק לעשות את רצון השם יתברך? האם זו הכוונה? תשובה: כן, אין לנו חיים אחרים. כל הבידור הזה שהעולם יצר מאחרי מלחמת העולם השנייה, העולם המערבי המפונק, שהמציא את המושג של זמן בידור, של לנוח, של ללכת לשחות, לרכב על אופניים, לרכב על סוס לשם בידור, כל הבידורים האלה זה הרג אותנו, זה לא יהודי בכלל. השמחה שלנו זה החגים שלנו. השמחה שלנו זה בכל שבוע השבת שלנו. ואם אנחנו עושים מזה שמחה, ובאמת זה שמחה, אז מה חסר לנו? האם חסר לנו הסרטים של השטויות? חסר לנו משהו? כל הדברים האלה מכניסים אותנו לדיכאון, וזה החיים של היהודי האמיתי, מכניס אותנו לחיים טובים, חיים שמחים. מה יש לאישה? יש לה משהו אחר לעשות בחיים ממה שהשם ברא אותה? יש לה שמחה גדולה יותר בללכת לעבודה מאשר להביא ילדים חמודים לעולם בעזרת השם? יש לה שמחה יותר גדולה מאשר להגיד תהילים, או מאשר לדאוג לבעלה שיהיה לו מה לאכול ובגדים נקיים וכו'? יש לה שמחה יותר גדולה מאשר לראות את הילדים שלה לומדים תורה? אני לא מבין, לא מבין. ירדנו מהדרך, ירדנו מהכיוון, ירדנו נורא נורא נורא. כל כך התבלבלנו עד שאנחנו אפילו לא יכולים לראות איך אפשר בכלל לצאת מזה. בידור, בידור, בידור. מה זה בידור? ריקנות. ריק, 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 הורס את המשפחה, הורס את העתיד של היידישקייט. שאלה: פירוש המילה בידור בארמית זה פיזור. הבן אדם מתפזר לכל הכיוונים ולא נשאר בתוכו כלום. תשובה: ברור. אם הוא היה פעם צריך לרכב על סוס בשביל להגיע לאיזה מקום, מילא, אבל אם עושים את זה לשם ספורט, זו טיפשות. אם היה לו אופניים כי הוא צריך להגיע לעבודה או לאיזה מקום, אז זה דבר אחר. אבל לרכב על האופניים בשביל ספורט? זה שטויות, זה בלבולים. זה שהרוח שבו מתה, הקשר עם הנשמה נעלם. הכל שטויות. המו גויים מתו ממלכות. שאלה: בעניין של איראן, הכל מתקיים במדויק לפי הנבואות של חז"ל. ממש מפליא. תפתח לנו קצת את העיניים שלנו. תשובה, מה יש לפתוח עיניים? אתם רואים שזה קורה. פתאום האיראנים, בלי שנרגיש, הם כבר נמצאים ונלחמים בעיראק, הם בתימן, הם מאיימים על טורקיה, הם בוודאי בלבנון ובסוריה וכו' וכו'. נו, אז מה אתם עוד רוצים? שאני אגיד לכם את כל פרטי פרטים? אני לא יודע. אני יודע שזה קורה, וזה ברור. שאלה, האם נשיא ארצות הברית אובמה באמת איתם? האם באמת הוא פועל לטובת האינטרסים שלהם עם כל ההסכם הזה? תשובה, כל ההסכם הזה זה סתם שטויות. זה שטויות וזה סתם הצגה. בדיוק מה נתניהו רוצה זה דבר פשוט ביותר. הוא לא מאיתנו, הוא לא איתנו, הוא מאיתם. שאלה, עם מי? תשובה, עם האלה, עם הרשעים. והוא עם הקושי, המלחמה שלהם זה סתם שטויות. זה כדי להטעות את העולם. שאלה, האם הם עובדים גם כן יחד עם איראן? תשובה, איראן הם טיפשים, משתמשים בהם. בדיוק כמו שמשתמשים עם אסד. הם לא אוהבים ערבים, הם הרים, מגזע הרי. והרים לא רוצים ערבים, מה הם צריכים אותם? הם רק צריכים להתפטר מהם. אז הם הקימו את אל-קאידה, ואת האחים המוסלמים, ואת הדאש, כדי להילחם. שיהיו מלחמות אחד עם השני, ותראה כמה שזה מצליח. השם ממש נותן להם הצלחה גדולה. מה אכפת? שיהרגו זה את זה. וההרים הם הרשעים העקומים ביותר. שאלה, הגאון מבילנה אמר שהם העמלק. תשובה ממש. אבל בני ישמעאל זה סתם פרא אדם. לא יותר ולא פחות. יש ביניהם יותר שקטים ופחות שקטים, אבל בסך הכל אי אפשר לסמוך עליהם בכלום, בשום דבר. שאלה, אני לא מבין. הרי כתוב שמלחמת גוג ומגוג תהיה בין אדום וישמעאל, והם בסופו של דבר יערסו אחד את השני. אז מה הכוונה? הכל משחק, הם כולם ביחד? תשובה, נו אז מה? מה זה שייך לעכשיו? קודם כל, איראן זה ערבים, ומשתמשים בהם סתם. משתמשים בהם בשביל להרוג את הערבים עצמם. אחר כך יתפטרו גם מהם, אל תדאג. רוצים להתפטר מהם. הם רק משתמשים בהם. אבל בסופו של דבר, גם ככה, הם יהרגו אחד את השני. וכל העניין של הרשעים האלה, זה לא התחיל עכשיו. הם משפחות משפחות, שנושאות את הסמל של השטן, שלא נדע. הם משנים רבות מאוד. אל תשכחו שהנצרות, אחרי שאותו האיש עשה מה שעשה ומת איך שהוא מת, לאחר מכן הייתה התפתחות של הנצרות. כשזה הגיע לרומא, קונסטנטין פשוט הפך את זה לדת של כולם. כולם נאלצו לקבל את זה חוץ ממנו. הוא עצמו קיבל את זה רק בסוף החיים שלו, כי הוא הרי ידע שזה פרי יצירתו, שהוא זה שלקח אנשים כדי להרכיב את הדת. אז זה לא היה דת שהוא היה יכול להאמין בזה. אבל הוא רצה שכולם יעזבו את הגצ'קס שלהם, כי עד אז לכל אחד היה גצ'קה אחר משלו, ושיתאספו מתחת לדגל אחד. אבל הם מעולם לא עזבו את העבודה זרה שלהם. הם פשוט לקחו את הנצרות, הפכו את זה למה שהם הפכו את זה, והשאירו בפנים את העבודה הזרה. והכנסייה הקתולית תמיד הייתה מבוססת על עבודה זרה. רק מה, הפרוטסטנטים הבינו מה קורה פה. הם הסתכלו מה שקורה בתוך העולם הקתולי בוותיקן, והם אמרו, מה, זה לא בסדר. זה לא להתפלל לגוד שהוא באמת יצר את העולם וכו' וכו', זה להתפלל לעבודה זרה. אז נפרדו. וזה לא תמיד בשביל הסיבות הטובות. כמו למשל, הסיפור באנגליה, עם המלך הנרי השמיני, שהוא רצה להתגרש ולהתחתן, אבל הרי אין גט בדת הקתולית, אז הוא לא היה יכול להתגרש, אז הוא פשוט גירש את הדת הקתולית, ויצר דת אחרת, שבה כן אפשר להתגרש. ככה זה התפתח. בכל אופן, הרשעים זה אלה שנשארו עם עבודה זרה, והם באים ישר מהשטן, ישירות מהנחש. ואנחנו חושבים לעצמנו, הו, הנחש זה היה מלפני כל כך הרבה שנים, אין כבר כזה דבר. אבל עכשיו תראו, כולם מדברים על זה, שהם ממש מהשטן. ושומעים איך שהם מדברים, איך שהם מתפללים בלטינית, שהם אומרים שמה, מזכירים כל הזמן את השטן, לא עלינו. שאלה, שמעתם יודעי דבר מה שקורה שמה, מקריבים תינוקות, קורבנות אדם? תשובה, זה מאוד מאוד יכול להיות. זה שיש הקרבה של ילדים, ואפילו קורבנות של מבוגרים יותר, יש. חשבנו לעצמנו שזה היסטוריה, אבל זה לא היסטוריה. זאת היסטוריה שלא נסתיימה. שתדעו שזה מעולם לא נעלם. זה נשאר בכל הדורות. שאלה, הם באים פשוט ללחם ישיר על האמונה? תשובה, זה כל ההתנהגות שלהם. הם רוצים לשנות את הבריאה, שלא נדע. הם רוצים להפוך את זה למשהו שמבוסס אך ורק על העולם הזה, על הצורך הגופני של האדם, ועל מה אני אגיד, על הדבר העקום ביותר. זה מזכיר לי באמת את העבודה זרה, שזה ממש הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא מבקש. כל הלאווים מותרים, וכל מה שמותר לפי התורה זה לאו בשבילם. כמו להתחתן גבר עם אישה. הם רוצים להפוך את זה למשהו אחר, וזה בשביל לעצור את היצירה של העולם שהשם ברא. רוצים להפוך את זה למשהו שונה. הנחש תמיד רצה לשלוט. הוא הרגיש שהוא יכול לשלוט. למה הקדוש ברוך הוא שולט? למה הוא בורא עולם? הוא האמין שהוא יכול להיות הבורא עולם. ואז הוא שכנע את אדם וחווה, אבל עדיין הוא מאמין בזה. עדיין הוא עושה את הצרות שלו. אבל הבעיה היא שהרבה אנשים הולכים איתו, ועכשיו שהופכים את הלבן לשחור ואת השחור ללבן, אז אנשים מתבלבלים, מתבלבלים לגמרי. שאלה, שמעתי שגילו מבפנים, מבין הרשעים הגדולים האלה, התברר שכל התנועות של שוויון זכויות הנשים, הפמיניזם וכו', אלו הם שיזמו ופיתחו את התנועות הללו. וזאת משני אינטרסים. א', לשעבד גם את הנשים לשליטה שלהם, ב', כדי להרוס את התא המשפחתי, ובזה גם לעצור את ההתרבות של האוכלוסייה. אז זה גם כן בעצם חלק מהמלחמה שלהם נגד הבריאה של הקדוש ברוך הוא. תשובה, ברור מאוד. ומי שמסתכל בעין אובייקטיבית על ההיסטוריה של העולם, אבל על הבאמת היסטוריה של העולם, הוא רואה איך שבכל דור זה מתקרב להיות לגמרי נגד הקדוש ברוך הוא. איך שמה שקרה בבריאת העולם, בהשתלשלות של הקשר של הנחש עם האדם וחווה, איך שזה ממשיך בכל הדורות. השם יעזור לנו, ורק עם ישראל יכול לצאת מזה. כי רק עם ישראל יש לו את הקשר העמוק מציאת מצרים והר סיני. שאלה, באילו ארצות יהיה ארץ וחורבן? האם רק בארצות שבהם מתגוררים יהודים או בכל אזורי העולם? תשובה, הארץ יהיה בכל העולם, בשני שליש העולם, אבל לא באזור פה. ולא שלא תהיה פצצה פה ושם, אבל הרס ממש לא יהיה. אולי תל אביב תקבל. שאלה, התכלית של כל החורבן הזה מן הסתם, זה בכדי לבאר את כל הלכלוך, לתאר את כל העולם מהזוהמה שהצטברה במשך ההיסטוריה ממות עולם. תשובה, ברור, ויוכלו להישאר רק אלה שבוטחים באשים. שאלה, פה שקועים בהזיות של ממשלה כזו או אחרת, תפקיד זה או תפקיד אחר? תשובה, אני מקווה ששמתם לב על כל הבחירות האלה, כמה שירדו על נתניהו, ופתאום הוא לוקח כל כך הרבה מקומות. האם זה הגיוני בכלל? השם נתן זבנג להרבה מאוד מהאויבים, אבל המבחן הכי גדול זה עוד מעט, וכל יהודי אמיתי פה בארץ צריך להיפרד מהם לגמרי. שאלה, שמעתי בשם צדיקים שאמרו שנתניהו יהיה ראש הממשלה האחרון במדינה. תשובה, זה ברור. הוא חייב להיות האחרון. אין לנו כוח ליותר. אבל חוץ מזה, הוא איתם. הוא עם הרשעים. אז כל האלה הליצנים שיושבים שם בכנסת, זה הכל ייפול. עוד מעט יהיה פה שלטון לא שלהם, וזה יהיה הסוף שלהם. שאלה, איך זה שיש הרבה שאוהדים אותו ולא רואים אותו כפי הרשע? תשובה, כשהוא היה עם לפיד, הוא לא הוציא מהפה שלו אף פעם ברוך השם אם ירצה השם, ועכשיו הוא זורק את זה בכל מקום. הוא פתאום הלך לכותל לפני שהוא הלך לדבר שם בניו יורק, ובכלל הוא התגייס לזה לפני הרבה זמן. הוא לא מאמין כמו יהודי, וגם כל ההצגות שלו זה ממש משחק, אפילו לא מקצועי. שאלה, שמעתי דברים מזעזעים מהמסירות שקורים במחנה שלנו, היום ונורא. תשובה, טוב, אנחנו בדור של מלשינים, מלשינים בכל מקום, והשם כבר יטפל בהם. ושב וקיבצך, קירוב רחוקים. שאלה, יש צדיקים שפועלים במסירות להחזיר יהודים בתשובה? תשובה, ודאי, השם לא משאיר אותנו בלי כלום, אבל בסך הכל היהודי צריך להחזיר את עצמו בתשובה, כי אם הוא לא יעשה את זה, זה אף פעם לא יהיה. מישהו אחר לא יוכל לעשות את העבודה עבורו. אמנם יכולים לעזור לנו, אבל הם באמת יכולים לעשות לנו בסופו של דבר את העבודה? יש הרבה בעלי תשובה שאף פעם לא ממש חזרו בתשובה. ויש הרבה חרדים שאף פעם לא חשבו בכלל לחזור בתשובה. אז אנחנו בבלבול. שאלה, האם זה שהוא עזב את העולם החילוני ונכנס לחיים בין החרדים, האם זה לא נקרא שהוא חזר בתשובה? תשובה, לא. יש כאלה שמביאים את החילוניות איתם. נכון, ברור שכל אחד מביא את העולם שהיה לו מקודם איתו. וזה קשה להשתחרר מדברים מסוימים, וזה כמובן לוקח שנים. אבל מי שרוצה, עובד חזק. ואפילו אם זה ייקח 10-20 שנה, גם אחרי שכבר שומרים מצוות וכו', אבל יש דברים פנימיים שצריכים להתפטר מהם. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אנשים שלא רוצים להתפטר מהדברים האלה. ולצערי הרב, יש מספיק חרדים שלא רוצים לראות שמתפטרים מזה, כי גם הם נהנים מזה. שאלה, אישה אחת התקשרה לשאול, היות שהיא מאוד מתחזקת מהעיצות של רבי נחמן מברסלב זצ"ל, והיא נוכחה לראות שאי אפשר להיות יהודי אמיתי מבלי העיצות של רבי נחמן. אז היא שואלת, למה במסרים לא מודגשת חשיבות תורתו של רבי נחמן זצ"ל? אמרתי לה שהמסרים מדברים על כך שכל יהודי צריך להתקרב אל השם, וכמה פעמים מוזכר חשיבות העניין לדבר עם השם כל אחד בלשונו, שזה בעצם העיצה המרכזית של רבי נחמן. אבל זה לא הספיק לה התשובה הזאת. תשובה. השם שלח לנו כל מיני יהודים חשובים גדולים, כמו כל הגדולים הגדולים של כל ההיסטוריה שלנו, שכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, את הגדול שיכול להיות הדוגמה בשבילו, בדיוק ללב שלו. אז כל אחד מוסיף. ויש כאלה שרבי נחמן מדבר ישיר אליהם. יש כאלה שהחזון איש מדבר ישיר אליהם. יש כאלה שהחפץ חיים. יש כאלה שהאריזל, הרמב״ם. גדולים, גדולים, גדולים. מה זה משנה? הם כולם עבדי השם, עובדי השם. הם ענקיים כולם. ואני סתם הזכרתי רק כמה שמות, אבל היה מלא 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 במשך כל הדורות. ואלה שגרים בארץ, יש מלא קברים שאפשר לבקש ולהתפלל בדיוק עם הגדול שאתם בוחרים ולקבל חיזוק ישירות ממנו. אז מה זה משנה? כל אחד חושב שהרבי שלו הוא הכי גדול בשבילו. זה בסדר. הוא מוצא את הדרך בצורה אחת. בוא נגיד רבי נחמן זצ"ל. ויש כאלה שמתחזקים דרך מישהו אחר. בוא נגיד החפץ חיים זצ"ל. שאלה, בדור שלנו רואים שבברסלב עוסקים הרבה בעניין של הקדושה. תשובה, תראו, ברסלב זה לא רק דבר אחד. יש כמה קבוצות של ברסלב. בברסלב ממש יש אברכים ובחורים ובחורות ונשים מאוד רציניים וחוזרים בתשובה בצורה טובה ביותר. אבל יש כאלה שלא. יש כאלה שזה לא דוגמה. אז בכל קבוצה יש ויש. מי שלוקח את מה שרבי נחמן ורבי נתן זצ"ל כתבו ממש ברצינות, אז הם ממש עולים ועולים ועולים ועולים. אבל יש כאלה שלא. שהם יושבים ומדברים, ומדברים כאילו, אבל זה לא זה. והם לא הוציאו מעצמם את החילוניות. כן, התחילו לשמור שבת וכולי, אבל יש כל מיני עבירות שעוד לא התפטרו מזה. זה בכל קבוצה אותו הדבר. אז לכן, כל אחד צריך להידבק לגדול שהוא מקבל את הכי הרבה חיזוק ממנו, ולא מאלה שמהעולם הזה עכשיו, שמהעולם שלנו עכשיו, כי כאלה כבר אין לנו, אלא מאלה שפעם היו פה. ויש ענקים, לא רק רב נחמן. רב נחמן הוא היה ענק, הנכד של הבעל שם טוב זצ"ל, אבל יש עוד. שאלה, אנחנו צריכים ממך חיזוק. אם לא יהיה מי שידאג לזיכוי וחיזוק עם ישראל, אז מה יהיה? תשובה, סליחה, השם דואג לעם ישראל, ואנחנו רק שליחים בלבד. אנחנו לא דואגים, אנחנו דואגים לעצמנו. אפילו אלה שעובדים עם עם ישראל ומשתדלים בשבילם, אז עושים את זה, כי נהנים מזה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה מבלי סיבות, כי הוא רוצה שלילדים שלו יהיה נצח. הוא רוצה אותם איתו לנצח, וזו הסיבה שהוא עושה את זה. לנו יש כל מיני סיבות שאנחנו רוצים לעזור לאנשים לעשות תשובה. ודרך אגב, זה מקצוע מאוד מסוכן, כי הבן אדם צריך להיות חזק מאוד בשביל לא להידבק מהחילוניות שלהם, ולא בטוח שאין לו בכלל איזו נקודה שזה מושך אותו לדברים לא רצויים. והרבה נפלו בזה. אבל הקדוש ברוך הוא אין לו סיבות לא מובנות, זה הכל מובן. הוא רוצה שהם יהיו טהורים, הוא רוצה שהם יחיו לנצח, שיהיו יחד איתו, ושיעלו, 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 עד שיגיעו לאמת שאנחנו לא יכולים להבין. זה הכל. ואם הבן אדם לא יכול לחזור בתשובה, אם הבן אדם לא יחזיר יהודים בתשובה, אז שידאג להחזיר את עצמו בתשובה. אבל אפשר לעזור לאנשים, אף אחד לא אומר שלא. אפשר לעודד אותם, למה לא? אבל בסופו של דבר, בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יחזור בתשובה. ואמרתי את זה ברור, וזה כתוב בהרבה מקומות, שהקדוש ברוך הוא יציל כל יהודי אמיתי, ולא יפסיד אפילו נשמה אחת מאלו שעמדו בהר סיני. זה הכל. שאלה, היינו בציון דוד המלך, אמרנו תהילים, היו שם אנשים רחוקים שפתאום התחילו להתלהב ולשיר ולרקוד, נסחפו עם זה, רואים איך נשמה יהודית רחוקה, שהשם פתאום מאיר אותה. תשובה, זה לוקח שנייה אחת שזה יכול להתרחש. וההתעוררות הזאת, זה נותן את הרצון לעשות משהו. אבל אחר כך, זה העבודה הקשה, וזה מפריד בין היהודי האמיתי לבין הלא כל כך אמיתי. שאלה, אמרתם שכל אחד צריך לקרב את עצמו אל השם, אבל הרי כתוב בגמרא שהבודדים מהעיר, מהמשפחה, יכולים להציל את כל הקהילה, את כל המשפחה. תשובה, אם אחד מהמשפחה מהווה דוגמה, זה יכול להשפיע על האחרים, אבל זה לא חייב בהכרח להיות. אם אחד מהמשפחה חוזר בתשובה, והם נשמות אמיתיות, יהודיות, אז זה משפיע עליהם. ואנחנו ראינו את זה כבר. רואים מקרים שאחד חוזר בתשובה, ולאט לאט האמא, האבא, האחים, מתחילים לחזור בתשובה. אבל זה לא אומר שזה יהיה תמיד. יש כזה דבר. עד כאן, החלק השני של התקשור הוא האחרון. מהתאריך, ט"ז ניסן, תשע"ה.